כולם דוסים. תחשוב על יהודי דתי שמציגים לו טענות נגד האמונה. הוא לא מקשיב. הוא לא מקשיב. איי, אבל אולי הם צודקים. אתה גדלת בבית יהודי, נולדת שם. מי אמר שאתה צודק? מישהו אחר נולד בבית פגני. כל חיי כמעט אני מקדיש למלחמה נגד התופעות המעצבנות האלה, ואנחנו הרבה פעמים רואים את הפגמים של אחרים, אבל גם אנחנו לא מקשיבים. לא רק אחרים לא מקשיבים. וגם אנחנו לפעמים לא צודקים, לא רק אחרים תמיד לא צודקים. אנשים לא הופכים להיות יותר טיפשים. האמון שלהם בשכל יורד.
חשבת להיות חילוני?
כן, בטח. מבחינתי הגמרא החזירה אותי בתשובה, לא הפילוסופיה. הפילוסופיה באה אחר כך.
שלום לכולם, מארח אותי היום הרב מיכאל אברהם. הרב מיכאל אברהם הוא רם במכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן. הוא דוקטור לפיזיקה עיונית, והוא כתב עשרות ספרים, לפי דעתי, בכל מיני נושאים שקשורים ליהדות, לפילוסופיה. שלום הרב.
שלום, שלום.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור.
אני רוצה להתחיל במשהו, באמירה אישית, ולהגיד שכשאני הייתי צעיר יותר והייתי בשלבים של ברורים בחיים, וחיפשתי ולא ידעתי והתלבטתי, אז מצאתי אותך מדבר על כל מיני דברים של הפילוסופיה, של מה נכון, של מה לא נכון, והיית חריג בנוף, כי רוב האנשים שאני שמעתי אותם מדברים, אז זה היה, תמיד הרגשתי שהטיעונים שלהם הם מאוד אמוציונליים. הם מדברים ויש להם דעה, אבל הם בעיקר באים להגן על דעתם ולא באמת לחפש את האמת. וכל דבר שקשור לאקטואליה, וכל דבר שקשור לפוליטיקה, אם זה סביב הרפורמה, או אם זה סביב העסקת חטופים, או כל דבר, לא משנה אם יש לי דעה כזאת או כזאת, תמיד איכשהו מרגיש לי שהצד השני לא באמת יודע מה דעתי. קרה לי הרבה שאני מגיע לשיחה עם מישהו שהוא חושב אחרת ממני, ואז פתאום אני מביא לו את הדעה שלי, והוא כאילו מופתע ממנה. ואני אומר, רגע, לא שמעת את זה עד היום? לא היית בשיחה עם מישהו שחושב דברים דומים? אני לא המצאתי עכשיו את זה. איכשהו יוצא מצב שאם אתה חושב אחרת ממני, בוא נגיד בקלות אתה בצד ששונא אותי. ודווקא אצלך אני תמיד הרגשתי, גם אם מישהו מעביר ביקורת, אתה בעד שהוא יעביר את הביקורת. אתה כן יודע אם אתה
מתאים. כן, לגמרי.
אז מעניין אותי, האם אתה מזדהה עם מה שאני אומר, באמת זה ככה בציבור, ואם כן, למה? מה, איך זה קורה?
קודם כל אני לגמרי מזדהה עם מה שאתה אומר. אני חושב שבעיית הבעיות שלנו, זה לא רק בישראל, אבל אנחנו מתמקדים בישראל, כי זה האזור הקרוב לנו והמוכר לנו יותר. בעיית הבעיות היא השיח. לא העמדות, לא המרחק בין העמדות. להפך, התחושה שלי זה שעם השנים העמדות דווקא התקרבו, ואין היום באמת מרחקים גדולים בין חלקים בציבור מבחינת תוכן העמדות שלהם. יש קצוות קיצוניים, אבל רוב מוחלט של הציבור נמצא בסך הכל באותו אזור.
אז איך אתה מסביר את כל הריבים שיש על הכל?
ולמרות הקרבה התוכנית, המתח והשנאה אפילו לפעמים, חוסר המוכנות להקשיב, עולה פלאים. ולפעמים התחושה שלי שזה לא למרות, אלא בגלל. זאת אומרת, תחשוב למשל על איך מתייחסים יהודים דתיים, חרדים בטח, אבל דתיים באופן כללי, לרפורמים מול חילונים. הרבה פעמים העוינות לרפורמים הרבה יותר חזקה מאשר לחילונים. למרות שלכאורה הרפורמים יותר קרובים.
לא, לא נכון. מבחינתם, מהשיחות שהיו לי עם חרדים, הם יגידו לך שרפורמים הם באים להסיט. חילונים הם לא יודעים.
מותקה באים להסיט, יש חילונים שבאים להסיט גם.
אז הם יגידו על אותם חילונים שבאים להסיט גם, אותו דבר.
העמדה הרפורמית והעמדה החילונית, בלי קשר עכשיו לשאלה אם מישהו מסוים בא להסיט או לא בא להסיט, מה יחסך לעמדות? העמדה הרפורמית זוכה ליותר עוינות מאשר עמדה חילונית. בעוד שהקרבה לרפורמים מבחינת התוכן, הם יותר קרובים מאשר חילונים, הם קצת דתיים באיזשהו מובן. החילונים בכלל לא בעניין.
אבל באיזשהו מקום זה היינו החשיבה שזה יותר גרוע. זה שהם יותר קרובים אלינו ועושים אם יש עכשיו סינים שחושבים אחרת לגמרי, הם לא מאיימים עליי, הם לא, בסדר, אף אחד לא חושב שזה. אבל אם יש מישהו שהוא רב חרדי לצורך העניין, ומתלבש כמו רב חרדי, והוא נראה כמוני ומדבר כמוני, ובעצם אומר דברים נוראים, אז הוא הרבה יותר מפחיד אותי, כי ישמעו אותו ויחשבו שהוא מייצג אותי לא טוב.
השתמשת באמת בביטוי שזה הרבה יותר מפחיד. עכשיו, הביטוי הזה הוא ביטוי פסיכולוגי, לא פילוסופי.
נכון.
ולכן הטענה שלי, ברור שהתופעה היא תופעה טבעית. רק אני מנסה להצביע על זה שיש תופעה פסיכולוגית כזאת באופן כללי. שככל שהמרחק יותר קטן, מבחינות מסוימות, העוינות יכולה לגבור.
אז אתה אומר שזה שהריב והמחלוקות כאילו בציבור הישראלי גדלות עם השנים, זה תוצאה של זה שאנחנו מתקרבים?
זה לא תוצאה, זה אמירה חזקה מדי. קודם כל זה לא סותר את זה שאנחנו מתקרבים, וזה אפילו מקבל קצת חיזוק מזה שאנחנו מתקרבים. זאת לא כל התמונה. זה לא שאנחנו, כל המריבות נוצרות רק בגלל שאנחנו מתקרבים. אבל אני טוען שזה שאנחנו מתקרבים בהחלט תורם. הוא תורם לעניין הזה. תחשוב למשל על הרפורמה, כן? זו הדוגמה שאני הרבה פעמים נוהג להשתמש בה. בוויכוח על הרפורמה היה, אנחנו כבר היום לא כל כך זוכרים את זה, אם כי זה קצת חוזר בזמן האחרון, אבל כבר שנה ומשהו לא שמענו על זה. אבל אם תזכר, אז היו נגיד מודעות בעיתונים של תומכי הרפורמה ומודעות בעיתונים של מתנגדי הרפורמה. היו ראיונות ברדיו של תומכי ומתנגדי, כן, בעיקר המתנגדי, ואתה שואל את עצמך מה העמדות של האנשים. שאתה מנסה להקשיב קצת יותר, כשבן אדם מדבר טיפה יותר מאשר רק פלקט או סיסמה או הצהרה, אז אתה שומע שתומכי הרפורמה בעצם אומרים, תראו, הם באמת הלכו רחוק מדי, אבל צריך רפורמה. יכול להיות שהוא הלך רחוק מדי, יריב לוין, אבל רפורמה צריך. ומתנגדי הרפורמה אומרים, תראו, אולי צריך רפורמה, אבל זה ממש רחוק, הוא הלך. עכשיו, אתה מבין שהם אומרים אותו דבר?
שהם אומרים אותו דבר.
הם בעצם אומרים אותו דבר. כל השאלה אם אתה מסתכל על חצי הכוס המלאה, או על חצי הכוס הריקה. עכשיו, הם לא אומרים לגמרי אותו דבר. בדרך כלל, אלה שאומרים אלה שתומכים ברפורמה, כנראה יותר רוצים רפורמה, רוצים רפורמה יותר מרחיקת לכת מאשר אלה שמתנגדים.
כן.
אבל המרחק הוא מרחק קטן מאוד. זאת אומרת, יש מעט מאוד נקודות ברפורמה שעליהם יש ויכוח אמיתי בין אנשים שחושבים באמת על גופו של עניין, לא אנשים שנמצאים ברחובות ומפגינים.
נכון.
כשאתה מסתכל על הטיעונים, אז אתה רואה שבסך הכל אנשים די הסכימו על מה שצריך לעשות. למעט עוד פעם מיעוטים קיצוניים.
אז איך אתה מסביר את
כל... והאש הייתה בשמיים.
נכון, אז איך אתה מסביר... אז האש היא כל כך בשמיים דווקא כי הם חושבים כל כך דומה.
גם בגלל שהם חושבים קרוב, חלק מזה, כמו שאמרת קודם, כי מי שקרוב אליי יותר מרגיז אותי שהוא אומר דברים שהם לא מתאימים למה שאני חושב. ובית, התחושה שלי זה שאנשים כולם דוסים, קודם כל. גם החילונים דוסים, גם הדתיים דוסים. ואתה צריך עקרונות מקודשים להילחם עליהם. אחרת, אתה יודע, בלי שום דבר למות למענו, כמו שאומר השיר, אתה מת כבר ככה, ואת לא שווה לחיות. ואת החיים שווים רק אם יש לך משהו למות למענו. ואם אין לך משהו למות למענו, אתה תמציא אותו. אתה תמציא עקרונות שעליהם אתה מוכן למות ולמסור את נפשך, למרות שהמרחב הוא כל כך קטן שזה באמת לא שווה את האמוציות האלה.
פה אתה אומר משהו אחר. פה אתה אומר, זה לא עניין של טענה רציונלית, הגיונית, שהיא מאוד מאוד קרובה, ואז אם אני מקשיב לעומק של השיח, אז אני שומע שבעצם הם מסכימים. אתה אומר, רוב האנשים בכלל לא מקשיבים לעומק של השיח כי זה לא רלוונטי, אני צריך לריב על משהו, אז מצאתי משהו לריב עליו.
עוד פעם, דיכוטומי מדי. אבל יש איזה שהם הבדלים.
השאלה היא מה שמוביל אותי.
כשאתה מחפש משהו מקודש מבחינתך, אתה לוקח את ההבדל הקטן שקיים, אתה לא ממציא אותו. הבדל מסוים קיים. ואת ההבדל הזה אתה הופך לעיקר אמונה.
הבנתי.
כל דבר שמישהו מהצד השני יעשה, מבחינתך זה חורבן הדמוקרטיה, מצד אחד. מצד שני, חורבנו של עם ישראל, החורבנה של היהדות.
כן.
כי אתה חייב דברים מקודשים. עכשיו, ברגע שכולם אותו דבר, אז באיזה מובן אתה, איפה הזהות שלך? זאת אומרת, במה אתה ייחודי, במה אתה שונה מאחרים? על מה אתה נלחם? על מה שווה לך למות? אתה בן אדם חייב משהו למות למענו.
אני תמיד שואל את עצמי, אבל בדברים כאלה, האם באמת זה קודם כל, זה ההבנה של המחלוקת שגורמת לי לריב על משהו, או שאני קודם כל בא לריב, ואז בגלל זה אני... זאת אומרת, יש הרבה אנשים שנגיד סביב הרפורמה, שזו דוגמה נוחה, שלתחושתי הם באו לריב, זה הסתדר להם יופי שהיה גם איזשהו הבדל בדעות שזה. אבל תכלס, אם הייתי שואל אותם באמת מה דעתם, סתם, אני אומר נגיד דוגמה, עכשיו מה שקורה בארצות הברית, שהרבה סטודנטים הם נגד ישראל. תשאל אותם איפה זה ישראל, או תשאל אותם River to the Sea, כל הדברים האלה זה כאילו התפרסם מאוד, שכאילו הם לא יודעים לענות. כי הם לא יודעים לענות, הם לא יודעים מה זה. הם קודם כל רוצים כאילו לריב, קודם כל חשוב להתווכח, ורק אחרי זה, אם יבוא אליהם איזה מישהו עם טיעון שיהיה בצד שלהם, זה יהיה להם מאוד נוח. אבל זה בכלל לא מגיע משם. זאת אומרת, זה לא הטענה השכלית שמובילה את התגובה האמוציונלית, אלא זה קודם כל מתחיל פה ברגש, וזה מוביל אותם אחרי זה לנסות לגבש איזשהו תפיסת עולם שכלית, בעקבות זה. אבל זה בכלל לא הסיפור. ואם אני אתווכח איתם עד מחר, בשכל, זה לא ישנה כלום, כי לא משם זה התחיל, זה התחיל מפה.
יש לי כמה הערות על מה שאתה אומר. Okay. עוד פעם, זה מדי דיכוטומי, איך שאתה מתאר את זה. זאת אומרת, אני חושב שלמשל הסטודנטים בארצות הברית שמתנגדים לנו, זה שילוב של כמה וכמה דברים. דבר ראשון, זה שבעולם הוואקום אתה צריך עקרונות מקודשים, כמו שאמרתי קודם. והם חיים בוואקום. הם חיים בוואקום ערכי, מהרבה בחינות, אני מדבר כרגע תיאורית, לא שיפוטית. זאת אומרת, אין להם ערכים מקודשים. בעולם שבו הכל מותר וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין לך שום דבר מקודש. לא נשאר לך אלא לריב על זה שכל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה ושאין דבר מקודש. וזה עצמו הופך להיות הערך המקודש שעליו אתה יוצא למלחמות צלב, למסעי צלב. זה נקודה ראשונה. אבל משתלב בזה עוד משהו. יש למשל תסכולים פוסט-קולוניאליסטיים. כן? איזה שהם תסכולים או איסורי מצפון של המערב על מה שהוא עשה בתקופה הקולוניאליסטית לכל מיני מקומות אוריינטליים, כבשו אותם והטיפו להם ושיבדו אותם וכפו עליהם את התרבות שלנו וכו'. ובעולם של היום, בגלל איסורי המצפון האלה, אז הנטייה האוטומטית היא תמיד לטובת האוריינטלי, לטובת המזרחי נגד המערבי. המערבי הוא תמיד הרשע, בהגדרה.
בגלל
איסורי המצפון האלה.
אתה מתאר לי את המציאות.
לא, לא, זה פסיכולוגיה, כי זה לא נכון שהמערבי הוא הרשע.
לא, זה מה שאני אומר. אתה מתאר לי, אנשים הם נגד המערב, אבל זה מה שאני מנסה להגיד. הרבה מהטענות האלה ממש קל להפריך. הרבה מהם לא מחזיקות מים גם לאנשים שהם לא צריכים להיות הכי גאונים בעולם. אם אתה מסתכל על זה ואתה לא משוייך לזה רגשית, אז אתה יודע שהטענות האלה משטוטיות. הרבה מהטענות לגבי נגד ישראל, זה מאוד קל לנו לראות את זה, שזה כאילו, אתה רואה, חמאס הגיעו, אנסו, רצחו, בסדר, קשה להצדיק. אבל מצדיקים את זה. אותו דבר עם טיעונים שהם סביב העבדות שהיו, שאתה פתאום אתה אומר, רגע, אבל אנשים שחורים גם היה להם עבדים, גם שחרו בעבדים, ופתאום זה לא שחור ולבן בדברים כאלה, או כל מיני טענות כאלה, שקל מאוד יחסית להשתמש בהם כדי להפריך את מה שהם אומרים, אבל זה לא משנה. זה לא משנה.
כן, אבל אני אומר, זה כבר השלב הבא. זאת אומרת, אני מתאר את זה מלמטה למעלה. יש את ה...
זאת אומרת, קודם כל זה נטייה פסיכולוגית.
העניין הראשון זה הצורך בערכים מקודשים. זהות.
הבנתי.
הדבר השני זה התסכולים הפוסט-קולוניאליים. כל אלה זה תופעות פסיכולוגיות, זה לא טענות ענייניות.
כן.
אוקיי? עכשיו, על גבי זה מתלבשת, מתלבשים הבדלי העוצמה התקשורתית. זאת אומרת, יש המון מוסלמים בעולם. כלי תקשורת ממומנים על ידי מוסלמים. המידע, הכלי תקשורת באופן עקרוני, מהסיבות הקודמות הם נגד ישראל. הרבה מהם. אוקיי? עכשיו, כתוצאה מזה, המידע שמגיע לסטודנט המצוי בארצות הברית, הוא מידע מוטה, חלקי. ואפילו אם היה מידע מלא, הוא לא משקיע את הזמן ללמוד באמת את הסוגיה עד הסוף. מי הולך ללמוד עכשיו בדיוק איפה נמצאת ארץ ישראל, ומה זה הנהר ומה זה הים?
היית מצפה שמי שהולך להפגין על זה?
לא, זה עובדה שאנשים לא הולכים ללמוד על העניין הזה. וכתוצאה מזה, הם חיים בתוך איזושהי תחושה שיש פה עוול נורא, שהרבה פעמים מגובה בתמונה שמוצגת להם, שאולי יש בה משהו אמיתי, אבל זה כמובן מאוד כן. מופרז, ואז זה מתלבש על כל הצרכים הקודמים, שאתה חייב דברים מקודשים, ואתה יוצא למלחמות על העניין הזה. אתה לא חוזר אחרי זה אחורה, ועושה איזושהי עבודת דוקטורט, כדי לראות האם באמת זה כן, או שזה לא. עכשיו, אם נבדוק את עצמנו, גם אנחנו לא חפים מזה. ואת יש לנו איזשהם תמונות עולם, מאוד מאוד ברורות על הרבה דברים. בעולם הרחוק בוודאי. אבל גם בעולם שלנו. ולא תמיד גם אנחנו ניזונים מהתמונה המלאה. נגיד בסכסוך שלנו עם הפלסטינאים. אז היו הפוסט ציוניים שחשפו כל מיני דברים, חלקם שקריים, לא משנה, אבל חלקם לא. ואנחנו לא גדלנו עליהם ולא למדנו אותם בבתי הספר. עכשיו, היה לנו ברור שאנחנו מחזיקים בתמונה הנכונה. הפלסטינאים שטופי מוח. שזה נכון במידה רבה, אני חושב. אבל לא לגמרי. הייתה גם אצלנו איזושהי הטיה בחינוך. ולא הלכנו, אף אחד מאיתנו לא הלך לעשות עבודה דוקטורט כדי לראות בדיוק מה קרה ב-48, או מה קרה לפני כן, או מה קרה אחרי כן. ולכן, במובן הזה, הפוסט-ציוניים לדעתי תרמו איזושהי תרומה חיובית. כי הם חשפו אותנו למשהו שהם הציגו אותו אולי בצורה מוטה. אבל הם חשפו אותנו למשהו שאנחנו לבד לא היינו מגיעים אליו. כי אנחנו לא עושים דוקטורטים. בן אדם לא יכול לעשות דוקטורטים לבד. אתה צריך, האלטרנטיבה היא לנסות ולהאזין לצדדים שבוויכוח. אמא שלי תמיד אומרת שאם אתה רוצה לקנות מכונת כביסה, תלך לזה שמוכר אותה ותשמע על מעלותיה, תלך לזה שלא מוכר אותה ותשמע על חסרונותיה, ואז תוכל להחליט. כי הרי אתה לא טכנאי, אתה לא תוכל לבדוק את זה באמת בעצמך. אותו דבר בהקשר התקשורתי ובהקשר של הסוגיות האלה. במקום לעשות עבודות דוקטורט שזה לא מעשי, רובנו לא נעשה את זה, בטח לא על כל הסוגיות, תשמע טוב טוב את הטיעונים משני הצדדים, וזה לא כל כך קורה.
נכון.
זה לא כל כך קורה. עכשיו, זה, אנחנו כבר מגיעים פה לרובד הבא של הדיון. למה זה לא קורה? זאת אומרת, למה אנשים לא מוכנים לשקול ברצינות טיעונים? אפילו לא לעבוד בעצמם ולבדוק, לעשות דוקטורטים, שמע טיעונים. מישהו מתבקר איתך, תשמע. אז פה, עוד פעם, זה שילוב של הרבה מאוד דברים. חלק מזה נובע מכל מה שאמרנו קודם. אתה חושש מהטיעונים האלה, בגלל שהטיעונים האלה יכולים להפיל לך את מה שאתה חושב, ואז אתה תאבד את הזהות שלך, את הקדושה, את הערכים שאותם אתה מחפש, עליהם אתה יוצא למלחמות...
ולא חשוב לי שהערכים האלה יהיו אמיתיים.
אני אומר, זה הכל חשוב, אם תשאל את הבן אדם בשקט, ברוגע, בצד, הכל חשוב לו.
אוקיי, אז...
ושאל אותי איך הוא מתנהל בפועל. הוא מתנהל בפועל, כולנו מונעים גם מפסיכולוגיה, והפסיכולוגיה שלנו אומרת, אני לא רוצה לאבד את, 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 את תווי הזהות הבסיסיים שלי. תחשוב על יהודי דתי שמשיגים לו טענות נגד האמונה. הוא לא מקשיב. הוא לא מקשיב. או נגד מה שהוא חושב שכולל את האמונה. לא תמיד זה באמת נגד האמונה. הוא לא מקשיב. למה הוא לא מקשיב? בגלל שהוא מפחד שזה יפיל לו דברים שנורא חשובים לו ברמה הפסיכולוגית. אבל אולי הם צודקים. אתה גדלת בבית יהודי, נולדת שם. מי אמר שאתה צודק? מישהו אחר נולד בבית פגני. מי אמר שהוא צודק?
אני מסכים לגמרי. זו טענה מצוינת. אז איך אתה מתמודד עם דברים כאלה? אני עכשיו בא לדבר עם מישהו, והוא חושב אחרת ממני, ואני רוצה להסביר לו את הדעה שלי. אבל לפי איך שאתה מתאר את זה, אין לי איך לעשות את זה, כי אני מראש בא מאיים עליו, זה כאילו מלחמה. אין פה ניסיון לברר אמת, אז אני תקוע.
נכון. אז קודם כל צריך להכיר בבעיה. דיאגנוזה שלב ראשון. והדיאגנוזה אומרת שאין שיח ענייני מכל מיני סיבות, אולי יש עוד סיבות, אולי רק אלה שאני מניתי וכן הלאה. מעבר לזה, עוד הערה לפני שאני עובר הלאה, אנחנו הרבה פעמים מציגים באופן דיכוטומי את שתי האפשרויות, האם אתה מונע ממניעים פסיכולוגיים או ממניעים פילוסופיים. הדוגמה שאני אוהב להשתמש בהקשר הזה, זה דוגמה של חוזר בתשובה ויוצא בשאלה. אוקיי? כשמישהו חוזר בתשובה, אז החברים החילוניים שלו תולים את זה באיזשהו משבר שהוא עבר. משהו, לא יודע, קרה לו משהו בבית, נפטרה סבתא שלו, נפעל בחברה שלו, לא יודע בדיוק מה. אוקיי? עכשיו, החברים הדתיים שלו אומרים, לא, הוא סוף סוף גילה את האמת, כן? הוא הבין את האמת. אז החילונים הפסיכולוגיים והדתיים הם פילוסופיים. נכון? מה קורה אם יוצא בשאלה?
הפוך.
זאת אומרת, יוצא בשאלה, הדתיים אומרים, רצה להטיל לעצמו את האריות, הם פסיכולוגים, והחילונים אומרים, סוף סוף הוא הבין שזה הכל שטויות, ובעצם פה נמצא את האמת, או לא שם נמצא את האמת. אז הם פילוסופים. עכשיו, מי צודק? שניהם צודקים. זאת אומרת, כל צעד שאנחנו עושים, יש לו הסבר במישור הפסיכולוגי, כמעט כל צעד, ויש לו הסבר במישור הפילוסופי. בן אדם, בשביל לשנות תפיסת עולם, ככה אנחנו בנויים. לשנות תפיסת עולם לא מספיק שמישהו יבוא ויגיד לי טיעון טוב. בדרך כלל זה לא יספיק. וזה צריך ליפול על איזושהי קרקע פסיכולוגית פוריה. ואת אם אני עברתי משבר, אני יותר מוכן לשמוע דברים אחרים שלא חשבתי אותם קודם, שלא מתאימים ממה שחשבתי עד עכשיו.
כן.
אבל בסוף בסוף, אם אני אאמץ את זה, זה גם יצטרך לשכנע אותי. ולכן, בסופו של דבר, כשאני עושה צעד, מי שרוצה להתמקד בפסיכולוגיה, ימצא שם הסבר. מי שרוצה להתמקד בפילוסופיה, גם ימצא הסבר, כמו שתי הדוגמאות שהבאתי קודם. אני רק טוען שמה שצריך, זה לא מה שקורה בפועל, אבל מה שצריך זה להתמקד תמיד בפילוסופיה ולא בפסיכולוגיה. מה שקורה בדרך כלל זה ממש הפוך. זאת אומרת, כשאני מנתח צעד שמתאים למה שאני חושב, אני מתמקד אני פילוסוף. כשמישהו עושה צעד בניגוד למה שאני חושב, אני פסיכולוג. וזה נכון לכל הצדדים, לכל הכיוונים. אוקיי? כי אנחנו לא ישרים, אנחנו מגמתיים, אבל ככה אנחנו בני אדם. אוקיי? ואחד הדברים החשובים זה להכיר בזה עצמו. את קודם כל, להגיד לבני אדם, תראו, פסיכולוגיה קיימת, זה לא סתם הטיה כזאת, איזה שטות כזאת שאני לא יודע מאיפה המצאת, אתה לא האידיוט היחידי בעולם, כולנו בני אדם. בני אדם יש נטייה כזאת, ואנחנו פועלים גם על בסיס מניעים או הסברים פסיכולוגיים. אבל יש גם צורך בהצדקה פילוסופית, ואתה בדרך כלל מנסה לעשות את זה, לא תמיד בהצלחה, אבל אתה בן אדם לא פועל כמו רובוט. בן אדם כן באיזושהי רמה מנסה להצדיק לעצמו את התפיסות שלו. כל אותם פנאטים שתיארת קודם מכל הכיוונים גם יעלו לך טיעונים. לא משנה שאם תבדוק אותם שוב, יכול להיות שהם לא בדיוק יחזיקו מים. אבל הם כן מעלים טיעונים, הם לא סתם צועקים ואומרים כואב לי.
נכון?
זאת אומרת, הם כן תורכים להציג הצדקה. בפני עצמם אפילו, גם בפני אחרים. ולכן אני אומר, את זה צריך לנסות ולמנף.
אז אני רוצה אז אולי לחדד את הנקודה הזאת. אתה אומר יש פה שני דברים שמשחקים תפקיד, אחד מהם זה המישור הרציונלי, ההגיוני, הפילוסופי, צריך שיהיה להם טענה. והדבר השני זה שצריך להצטדר להם נפשית, פסיכולוגית. ואם זה משהו שיש לו אפשרות פסיכולוגית וגם היגיון שכלי, הדבר הזה זה יכול לקרות. ואתה אומר כדוגמה, אפילו בן אדם שהוא כאילו מאוד נסער ומלמד אותי, ומתווכח איתי נגיד על הרפורמה, משהו באש, בעיניים וכאלה, והטיעונים שלו לא כאלה טובים, עדיין יש לו טיעונים. כי גם לעצמו הוא לא יכול להאמין במשהו בלי שיהיה לו טיעונים. אבל בן אדם כזה, לצורך העניין, ברגע שאני אפילו את הטיעון, זה לא יפילו את, את זה. זאת אומרת, הפסיכולוגי הרבה יותר חזק.
אז פה אני לא מסכים לקביעה הזאת, היא דטרמיניסטית מדי.
אוקיי.
אני כן מסכים שהרבה פעמים זה ככה, ברוב המקרים זה ככה, בשיח הציבורי זה ודאי ככה. אבל אני לא מסכים, בשיח אישי זה הרבה פעמים גם כן ככה, אבל יותר פעמים לא. זאת אומרת, יותר מאשר בשיח הציבורי אני מתכוון. זאת אומרת, בשיח אישי, יש, אם אתה דן עם בן אדם עניינית, יש לך יותר סיכוי להצליח. עכשיו אני אגיד לך, אביא לך עוד פעם דוגמה מהסנריו שתיארתי קודם. הייתי באיזה אספה של רבנים פעם, שדענו מה עושים עם ילדים, עם נוער, עם תלמידים שיש להם שאלות וזה, אז כמה מהם אמרו, וזו אמירה נורא טיפוסית, שמעתי את זה לא פעם, עזבו כל השאלות האלה הם תשובות. תן להם חום ויחס ואהבה וזה, עזוב את כל ההתפלספויות, הם לא מחפשים תשובות, הם לא, השאלות שלהם הם תשובות. הם מחפשים דרך החוצה, כי הפסיכולוגיה מניעה אותם, והשאלות זה רק הצדקות שבדיעבד. ואני טוען שגם, קודם כל אני לא מסכים שהטיעון הזה תמיד נכון. יש אנשים שיש להם טענות ענייניות, אמיתיות. והרבה פעמים הרבנים שאומרים את זה, זה רק בגלל שאין להם תשובות לטענות הענייניות. אז נוח להם להגיד שזה הכל פסיכולוגיה. אבל נכון, לפעמים באמת הבן אדם מונע מפסיכולוגיה. ועדיין אני טוען שאתה צריך להתייחס עניינית לטיעונים שלו. ולמה? כי למה הוא שואל את השאלה? אם הוא מונע מפסיכולוגיה, שמה הוא שואל את השאלה, שיעשה מה שבא לו פסיכולוגית. הוא שואל את השאלה כי הוא צריך גם הצדקה פילוסופית. אפילו שהפסיכולוגיה מנסה לקחת אותו למקום מסוים, בן אדם הוא לא רובוט. זאת אומרת, הוא כן מנסה לפחות לאגן את זה באיזושהי הצדקה פילוסופית. ואם אתה תצליח לתת לו איזשהו מענה שיערער לו את ההצדקה הפילוסופית, יכול להיות שלמרות הפסיכולוגיה הוא לא יעשה את הצעד הזה. כי עובדה שהוא צריך את ההצדקה הפילוסופית. ולכן אני אומר, למרות הייאוש הגדול שאתה משדר, ואני מאוד מזדהה איתו, אני נלחם על זה, כל חיי כמעט אני מקדיש למלחמה נגד התופעות המעצבנות האלה, של חוסר שיח ושל אמוציונליות ושל חוסר קשב לטיעונים, משני הכיוונים. עדיין, אני כן מאמין בשיח ענייני. והרבה פעמים, אתה יודע, אני לא חיית אינטרנט, זאת אומרת, אני לא בדיוק יודע, אבל אני קיבלתי מדי פעם פידבק מהאנשים, אתה שומע, אני כותב לפעמים דברים שהם קשים לאוזניים של הקוראים שלי, ואני שומע שם איזה תגובות אמוציונליות, אתה לא יודע מה לעשות איתם בכלל, והתחושה היא איכשהו שכולם, אין, לא ראית כלום, פשוט לא עשית שום דבר, רק הרגזת את האנשים, לא שינית כלום. ואז אני שומע מכל מיני אנשים, אלה שמדברים זה אותם אלה שכועסים. על כל אחד שמדבר יש עוד 10 שקראו והוא לא כתב כלום, ולא כתבו כלום. נכון. לא היה טוקבקים שלהם. ולכן הדברים שלך כן משפיעים בסוף. זאת אומרת, זה שאנשים, אלה שצועקים לא מושפעים, הרבה פעמים זה נכון. אבל אם אתה תדבר עניינית, יהיו בצד כל מיני אנשים אחרים, שאצלהם כן יכול ליפול איזשהו אסימון. כן. וזה לא אחד או אפס, אבל יהיו כאלה.
איסטר בלגינה.
בדיוק. ולכן אני אומר, תראה, המפגינים בקפלן אין לך מה לדבר איתם. בטח לא בהפגנה. גם אם יעשו אוהל שיח וכולם ישבו שם ויקשיבו בנימוס אחד לשני, חבל על הזמן, אין טעם לבזבז על שנייה אחת. אבל אם אתה פוגש מישהו מהם באיזושהי סיטואציה אחרת, לא בקפלן ולא באוהל שיח ולא בכלום, בוא ננסה רגע לחשוב. עניינית, בניחותה. ואתה גם מוכן להקשיב למה שהוא אומר. כי כמיים הפנים לפנים. ואנחנו הרבה פעמים רואים את הפגמים של אחרים, אבל גם אנחנו לא מקשיבים. לא רק אחרים לא מקשיבים. וגם אנחנו לפעמים לא צודקים. לא רק אחרים תמיד לא צודקים. ולכן אני אומר, אם אתה תקשיב לו, יש סיכוי שהוא גם יקשיב לך. עכשיו, לא בטוח שהוא ישתכנע, אבל הרבה פעמים זה שלח לחמך. זאת אומרת, הוא פתאום יבין לפחות שיש צד שני. זה גם הישג. זאת אומרת, גם אם הוא לא ישתכנע. אחרי זמן מסוים הוא שמע עוד מישהו מאיזושהי זווית אחרת, בסוף יכול להיות שגם משהו יקרה אצלו. ולכן אני אומר, עם ייאוש לא הולכים למכולת. זאת אומרת, הייאוש הוא הדבר הכי קל פה וגם הגיוני במידה רבה, כי באמת זה נראה...
אז לא ייאוש, אז מה פתרון? אז בוא נחשוב כאילו פרק.
להמשיך לדבר עניינית בלי להתייאש. לדבר עניינית כל הזמן.
אחד אחד? כי אתה אמרת נגיד שברמה אישית יותר קל לשכנע אנשים, אבל בשיח ציבורי, נגיד אני מניח שאתה מתכוון לתקשורת או דברים כאלה, שם זה הרבה יותר קשה. אבל בסוף זה גם מה שמגיע ליותר.
לא. שיח ציבורי יכול לשכנע אנשים, אבל לא ישכנע את בן השיח שלך. אם יש לך פאנל, בבין השיח שלו, אני כשאני הולך לפאנל כזה, אני לא אומר בשביל בן
הזוג שלי.
אני לא מזלזל, לא מזלזל בו, אני יודע שאין סיכוי לשכנע אותו. אבל אני כן חושב שמתוך הדיון הזה, יהיו חלק מסוים מהצופים שיכול להיות שישמעו משהו חדש. לא כולם ישתכנעו ולא חלק ישתכנעו, אבל יהיו כמה שמשהו בכל זאת יזוז אצלם. בשביל זה אני הולך. זאת אומרת, בין השיח שלי בפאנל או בדיבייט או לא משנה מה שלא יהיה, מבחינתי הוא רק אופן להציג את התפיסות, ואני גם, אני מנסה לפחות באמת להקשיב למה שהוא אומר, אבל בסופו של דבר אני בא להעביר את הטיעונים שלי כדי שהאנשים שמאזינים ישמעו. וככל שהשיח הוא עם מישהו שאני לא מסכים איתו, יש יותר סיכויים שיהיו מאזינים גם מהצד שלא מסכים איתי. כי אם אני מדבר לעולם הרחב, אז בדרך כלל מי שישמע אותי זה אנשים שמסכימים איתי, וזה רעה חולה נוספת של השיח. ולכן דווקא כך אחד שלא משתכנע, ואין לך שום סיכוי לשכנע אותו, ואולי אפילו לא מקשיב, אולי כן מקשיב, לא משנה, יכול להיות מנומס ולא מקשיב. הנימוס לא קשור להקשבה, זה שני דברים לגמרי שונים. אתה יכול להיות לא מנומס לחלוטין ומקשיב גדול, ואתה יכול להיות מנומס להפליא ולא מקשיב בכלל. לכן מבחינתי מה שחשוב זה הקשב, לא הנימוס. עוד בלבול שהרבה פעמים אנשים עושים. אבל הרבה פעמים בן אדם שמולך בתקשורת לא מקשיבים, ובטח לא ירשו לעצמם להשתכנע. בסך הכל אני מזהה את זה גם בתוכי. קשה מאוד להגיד לבן אדם מול עיני כל ישראל, כן, בתקשורת, שכנעת אותי, סתמת את פי. זה קשה. זאת אומרת, אתה צריך להיות ישר ולעשות את זה, אבל תשמע, כולנו בני אדם, זה קשה. בסופו של דבר, מה שאני רוצה זה שהשומעים ישמעו איזשהו טיעון ויתנו עליהם את הדעת. יכול להיות שבעוד חודש, בעוד חודשיים ישמעו עוד מישהו, ויהיו כמה שישנו את דעתם. או לפחות יהיו כמה שיחשבו שגם בצד השני לא כולם טיפשים או רשעים או מה שלא יהיה. מבחינתי זה הלקח וההישג הנדרשים.
קרה לך פעם?
קרה לי הרבה פעמים.
שאתה שינית את דעתך, או שאתה הקשבת תוך כדי שיח, פאנל אפילו, ובאמצע פאנל הבנת שאולי פספסת משהו.
קרה לי הרבה פעמים, ברוב גדול מהמקרים האלה, עוד פעם, קרה לי לא מעט פעמים, ברוב גדול מהמקרים האלה, השינוי לא קרה, לא הבנתי, נפל לי הסימון, אלא דברים הצטברו לי, ובאיזשהו שלב מצאתי את עצמי במקום אחר ממה שהייתי פעם. ואני חושב שבמהלך החיים שלי עברתי הרבה מאוד שינויי כיוון. ועד היום אני חושב שאני עובר שינויי כיוון, ואני תולה את זה בין היתר בזה שאני נפגש עם הרבה אנשים. אגב, רוב האנשים שאני נפגש איתם הם מאוד צעירים, ואני הרבה יותר מיומן מהם בחשיבה. זאת אומרת, אני תמיד אצליח לנצח אותם בוויכוח, כמעט תמיד. אצליח לנצח אותם בוויכוח. זה לא משנה. ויכול להיות שיש לי גם יצר, לא יכול להיות. יש לי גם יצר לנצח בוויכוח. אבל כשאני מנסה כן להקשיב לטיעונים שלהם, ואני בסוף עובדה שזה שינה אותי. זאת אומרת, עובדה שאני עברתי הרבה מאוד שינויים בחיים, השינויים האלה לא קרו בגלל שגילוי אליהו. הם קרו דווקא בגלל שאני נפגש עם כל כך הרבה אנשים, שיש להם שאלות ויש להם עמדות אחרות משלי, צעירים ופחות צעירים, מכל הסוגים והמינים, וזה עצמו בסופו של דבר גרם לי להשתנות. אני אתן לך אולי עוד משהו שנוגע לאספת הרבנים שתיארתי קודם. בדרך כלל רב כשמגיע לשיחה כזאת, הוא מחפש מה תהיינה התשובות שיסיכו לתת מענה לשואל. הוא מנסה לגייס את התשובות, ואם הוא לא מצליח אז הוא נותן לחום ואהבה כי אין לו תשובות. זה מה שאמרתי קודם. אני מנסה לפחות, לא תמיד אני מצליח, אבל אני מנסה לפחות להגיע בגישה אחרת. אני לא מחפש תשובות. אני מחפש את השאלה אם הוא צודק או לא. אם הוא צודק, אז אני אשנה את עמדתי. ואם יקראו לי אפיקורס, כבר קראו לי לא פעם אחת ולא פעמיים, אז יקראו לי, לא מטריד אותי קליפת השום. אם יש לי תשובה, ואני חושב שהוא טועה, אני אנסה לתת לו את התשובה. ואני אוהב לנצח בוויכוחים, כן? לא, אני גם בן אדם. אבל וגם די קל לי לנצח בוויכוחים, ולכן עבודה יותר קשה. עבודה שלי יותר קשה. אני פשוט מיומן יותר, אני עוסק בזה הרבה. ואני בכל זאת מנסה כן להקשיב לאנשים, וגם אם אני לא אומר עכשיו שנפל לי הסימון, כי באמת אולי לא עכשיו נפל לי הסימון, או בגלל היצר הרע שלי, אני חושב שזה כן עושה משהו בטווח הארוך. והשינויים שאותם אני עובר כל הזמן, הם בעיקר תולדה של המפגשים האלה. ולכן אני דווקא חושב שאין שום פתרון קסם אחר. אנחנו צריכים להמשיך לנסות ולדבר עניינית, לא לעשות טקסי שיחות בכיכר לזכר רבין וכל מיני שטויות כאלה, לא מאמין בדברים האלה. זה סתם, זה דיבור מאורגן. זה דיבור מאורגן שכולם נורא מנומסים ומקשיבים, וזה לא ישנה כלום לדעתי. אני חושב, לפחות מה שאני מתרשם. באיזשהם שיחות, כל מיני שיחות, עם מישהו, בטח עם מישהו שקרוב אליך ומעריך אותך, יותר קל לך להשיג ממנו קשב. הוא לא כן. רואה אותך כפלקט, הימני או השמאלני או כזה או האחר. הוא מכיר אותך, כן, נותן כן. לך הערכה מסוימת. יש לך סיכוי לדבר איתו.
רוב כן. השינויים יקרו באחד על אחד, נכון. ולבן, ולאט
לאט. ותמיד זה יהיה שינויים שאתה תצליח לעשות ב3% מהאנשים, על 3% מדעותיהם של אותם 3%. אוקיי.
ובעצם השינוי הוא לטווח הרחוק.
נכון. ואני אומר עוד משהו, שהשינוי שלו אני מקווה הוא בשני מישורים. א', אני מנסה לשנות את דעתו, כי אני חושב שהוא טועה, באותם מקרים שהוא טועה. השינוי היותר חשוב הוא לא שם. השינוי היותר חשוב הוא בזה שהוא יתרגל לשקול טיעונים לפני שהוא מגבש עמדה.
הבנתי. זאת אומרת, יש את העמדה הספציפית ויש את הגישה.
בדיוק.
ואתה משחק על הגישה.
שישמע, קודם כל, שהוא יבין שמי שם הוא לא בהכרח טיפש ואו אידיוט. זה א', לפעמים הוא כן, הרבה פעמים הוא כן, אבל לא תמיד.
לא תמיד.
והעמדה מהצד השני היא בדרך כלל לא טיפשית ומרושעת בלבד. האנשים אולי כן, אבל העמדה, יש כל כך הרבה אנשים שמחזיקים בה, חלקם לא טיפשים ולא רשעים. אז משהו יש בה, תקשיב, זאת אומרת, יש שם משהו שהוא אחר. עכשיו, אתה יכול בסופו של דבר להחזיק בעמדה אחרת, אבל זה בעצמו בעיניי לקח יותר חשוב.
לא תסנה את הצד השני, כי תבין שלפחות זה לגיטימי.
נכון.
מעניין.
ואתה תהיה מוכן להקשיב. ואולי גם בסוף תשתכנע, אבל זה...
אבל זה לא... זה, לא...
זה פועל יוצא, זה כבר תוצאה רחוקה, שגם פחות קורית.
וגם בעיני, פחות חשובה.
נכון, אני חושב שלפחות בטווח הקצר היא פחות חשובה. אני מאוד בעד אמת, ואני מאוד רוצה לשכנע אנשים בזה שאני צודק ושהם טועים.
כן.
אבל אני חושב שהבעיה היותר קשה שלנו זה לא שאנשים טועים. הבעיה היותר קשה שלנו זה שאנשים לא חושבים. לא שוקלים טיעונים, הם עובדים מהבטן, אני כתבתי לא מזמן באתר שלי איזשהו טור, לא הייתי אומר כועס, אלא מתוסכל, על השיח סביב עסקת החטופים. עכשיו, יש צדדים לפה ולשם. אני מתנגד לעסקה, לחלוטין. מתנגד לכל עסקה שלא תהיה מכל סוג שהוא. מתנגד, פשוט חושב שאסור לדבר איתם, על שום דבר. עוד פעם, לכל מה שהם יסכימו, ברור שעקרונית אני כן בעד לעשות איזושהי עסקה לחזית החטופים, כל עסקה שהחמאס יסכים, אני לא הייתי מסכים. לכן, אני בכלל לא נכנס לפרטים של העסקה. שזה טעות. כשלעצמה. אבל ברור לי שיש צדדים שהם לטובת העסקה. מה יטריד אותי? לא אלה שבעד העסקה. זה ויכוח כן. לגיטימי. וצריך לדון, אין מה לעשות. אנחנו צריכים לקבל החלטות איכשהו. מה שיטריד אותי זה שלא לא יתנהל שיח. נכון. מה שיטריד אותי שאנשים דיברו מהבטן. ובמקרה הזה, אגב, בעיניי, בעיקר הצד שתמך בעסקה דיבר מהבטן, מטבע הדברים, כי תמיכה בעסקה הרבה יותר מתאימה לבטן. ואת התנגדות לעסקה זה ללכת נגד הבטן שלך. ולכן פה אני גם חושב שאני צודק באסימטריה הזאת, שאלה שנגדי יותר רגשנים או אמוציונליים מאשר אני. בסיטואציות אחרות, אני יכול להגיד שאולי אני מוטה, ואולי מישהו אחר יסתכל עליי ויגיד, אולי הוא אמוציונלי ואני לא. במקרה הזה, זה מאוד ברור מה מתאים לאמוציות ומה לא. עכשיו, זה שמשהו מתאים לאמוציות, זה לא אומר שהוא לא נכון. יכול להיות שגם יש שיקולים טובים לטובתו, למרות שהוא מתאים לאמוציות. אבל זה יותר חשוד. זאת אומרת, ברגע שזה מתאים לאמוציות, אתה צריך לבדוק טוב-טוב האם אתה באמת מפעיל שיקולים רגיוניים.
עוד יותר קשה יהיה לך לדעת אם אתה צודק או טועה, כי לא יהיה לך מי שיגיד לך את הקונטרה, כי הוא בכלל מונע מאמוציות, ובכללתך, הוא לא יכול, יכול להיות שהוא טועה.
קשה לו, וקשה לי, כן, נכון, אבל אני אומר, אתה צריך להעלות טיעונים ענייניים, ולנסות לגרום באיזושהי צורה לאנשים להקשיב.
כמו שהיה בזמן את הכרזות האלה של מה אם הוא היה אבא שלך, או מה הוא היה בן שלך, שזה כרזה שהיא לא מעלה ולא מורידה.
באתר מישהו שאל אותי, אז אמרתי שאם הוא היה בן שלי, היה עליי להתרחק מהשיח, ובטח לא לקבל החלטות בנושא הזה, אם הוא היה בן שלי. זה טיעון פשוט הפוך לאמת, לא רק שהוא לא נכון. אם זה היה בן שלי, אז ההחלטה שלי לא נכונה.
נכון.
זאת הנקודת המוצא.
וגם הטענה הזאת, שמה אם הוא היה הבן שלך, כאילו היא תומנת בתוכה איזושהי אמירה, שאני צריך לפעול, או ראש הממשלה צריך להחליט, בגלל השיקול הפסיכולוגי. שזה בכלל...
אם זה היה הבן של ראש הממשלה, הוא היה צריך להסתלק הצידה, ולתת לשאר השרים לקבל את ההחלטה.
אבל מה שאני אומר פה, אתה אומר שכל טענה שיש למישהו, אז זה מורכב גם מהשיקול הפילוסופי וגם הפסיכולוגי. ואתה מנסה להרים את זה למקום הפילוסופי, ואני אומר, הכרזה הזאת באיזשהו מקום היא ניסיון להוריד את זה למקום הפסיכולוגי רק. כאילו, זה לא משנה ההיגיון, לא היגיון, מה אם הוא היה בן שלך? היית בוכה, היית עצוב?
יש בעיה גדולה במבנה האישיותי שלנו. ושמעתי פעם בדיחה יפה משלמה ניצן ברדיו. הוא סיפר שבדיחה בשם דוב סדן, שהיה חוקר ספרות באוניברסיטה העברית, והוא אמר שהאיש הבא שיעשה מהפכה בעולם יהיה אורתופד יהודי. למה יהודי? כי רוב מי שעושה מהפכה בעולם הוא יהודי, אבל למה אורתופד? זאת אומרת, כי היהודי הראשון שעשה מהפכה בעולם היה אברהם אבינו, או שרבנו, לא משנה, תפעילו את הראש, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא האלה, כן? תפעילו את הראש, זה לא קורה לבד, אוקיי? היהודי השני שעשה מהפכה בעולם היה ישו, שאמר לכם, תפעילו את הלב, התחלנו בראש, ירדנו ללב. היהודי הבא שעשה מהפכה בעולם היה מרקס, שאמר שהכל בבטן, הקפיטל, האינטרסים, הכלכלה, אוקיי? היהודי הבא שעשה מהפכה בעולם היה פרויד, שאמר שהכל מתחת לחגורה. אז התחלנו בראש, עברנו ללב, ירדנו לבטן, מתחת לחגורה הבא יהיה כנראה אוטופד. עכשיו, הבדיחה הזאת, כמו כל בדיחה טובה, יותר משהיא מצחיקה, היא שמה את האצבע לנקודה אמיתית. והנקודה האמיתית היא שהעולם הולך מיואש מהשכל, חלק מהפוסט-מודרניות הרי זה יאוש מהשכל. וכתוצאה מזה, הקבלת החלטות בלב או בבטן הפכה להיות אידיאולוגיה. זה כבר לא כשל, כשלים כאלה היו תמיד. אנשים תמיד פעלו באופן אמוציונלי. בעידן הפוסט-מודרני, האמוציונליות הפכה לאידיאולוגיה. אתה צריך לפעול מהבטן ולא מהראש. להפך, יש ייאוש בראש, הראש יכול לקחת אותך לכל מקום, הראש הוא מנוכר, הוא קר, אתה צריך לפעול מהבטן. עכשיו, הבטן היא נורא חזקה. התחושות החיוניות שלנו, לכן זה נקרא נפש חיונית אצל בעל התניא. הבטן, כי הבטן נורא חזקה, הרבה יותר חזקה מהראש. הראש הוא קר, הוא לא יכול לתת לך דרייב לפעולה אמיתית. הבטן לוקחת אותך נורא חזק, הרגשות. לוקחים אותך נורא חזק, והאינטרסים כמובן, זה הלב, הבטן והלב, אוקיי? וקשה מאוד להתגבר על הדבר הזה. קשה מאוד להשליט את הראש על הלב ועל הבטן, ולכן אנשים, א', פועלים מהבטן, אבל זה היה תמיד, ובעידן המודרני, בגלל הייאוש הפוסט-מודרני, בגלל הייאוש מהשכל, הפעולה מהבטן כבר לא נתפסת ככשל. זאת אידיאולוגיה, אתה צריך לפעול לפי מה שאתה מרגיש.
אז אתה מתאר ירידה כאילו באיכות של השיח בעולם.
נכון. זאת אומרת, הנקודה היא שהאנשים לא הופכים להיות יותר טיפשים. להפך, אני חושב שאנשים יהיו יותר חכמים. אבל האמון שלהם בשכל יורד. לא השכל שלהם נהיה פחות חכם. אלא האמון שלהם בשכל יורד, והם מעדיפים, תשאל אנשים איפה נמצא המוסר? בלב, לא בראש.
זה נגיד, אם הייתי עכשיו חייזר שמגיע לכדור הארץ, והייתי מסתכל על ההיסטוריה, הייתי מצפה שזה יהיה הפוך. כי דווקא אנחנו עכשיו בעידן שבו השכל מצליח. הנה טכנולוגיה, הנה מדע, כאילו יש עכשיו פריחה של כל הפילוסופיה, כאילו כבר יש לה מה להגיד, ויש הרבה שכל בעולם. דווקא עכשיו האמון בשכל יורד?
כן, דווקא בגלל זה. האמון, זאת ריאקציה. האמון בשכל גבר מאוד בעידן המודרני. בעידן המודרני, כן, בעת החדשה, אחרי מהמאה ה-16 וכן הלאה, המדע התחיל להתפתח, המדע המודרני התחיל להתפתח, אנשים חשבו שהשכל יפתור את כל הבעיות. באיזשהו שלב קרה משבר. במאה ה-20, סביב מלחמות העולם, תולים איזה לא משנה, אבל יש איזה כל מיני הסברים. אבל קרה משבר. אפשר לראות אותו גם במישור הפילוסופי, גם במישור ההיסטורי, גם במישור הפסיכולוגי, לא ניכנס כל הדברים האלה, אבל קרה משבר. ומה תוכנו של המשבר הזה, לדעתי? נקודת המוקד של המשבר הזה, שפתאום אנשים גילו שהשכל לא פותר את הבעיות האמיתיות של החיים.
יפה, זאת אומרת שהוא מביא להם טכנולוגיה.
השכל מביא אותנו לירח, השכל מביא אותנו למחשוב, השכל עושה המון דברים, רפואה, הכל מצוין, פיזיקה, הכל. הוא לא פותר לנו את בעיות הערכים, את בעיות החברתיות, מה שקוראים מדעי המשפט, מדעי החברה, זה בובקס, לא מדע ולא בטיח. למה זה נקרא כך? זה נקרא כך בגלל שאנשים עדיין מתוך אינרציה חושבים שהשכל יפתור גם את הבעיות האלה, והוא לא פותר את הבעיות האלה. ואז מה קורה? הייאוש מהשכל נהיה הרבה יותר חזק והרבה פחות מוצדק. כי יש לנו הרבה יותר כלים שכליים, אבל זה כל כך מתסכל אותנו, אנחנו אומרים, טוב, אז אם ככה אין מה לעשות עם השכל בתחומים האלה, וכך נולד הפוסט-מודרניזם. כך נולד הייאוש הגדול מהשכל. אתה יודע, ראינו פעם תוכנית ריאליטי של שירה, לא זוכר אם זה כוכב נולד, או אחד מהאלה, או הזמר, לא זוכר מה, אחד משניהם, ראיתי עם הילדים שלי, עקבנו שם כמעט רוב העונה, זה היה אחת העונות ממש של כוכב נולד, נדמה לי שזה היה, אז היה אחד השופטים, היה שלומי שבת, שם, לא זוכר, הוא היה אחד השופטים שם, אז מישהו ישר שם, והוא אמר, תראי, הראש שלי אומר ככה, אבל הלב, שם הוא עצר. ואז אני שואל, כולם כמובן מוחיאות כפיים סוערות שם בטלוויזיה, נו, אז מה החלטת? עכשיו, הילדים שלי מתו מצחוק, הם פשוט היו על הרצפה, מרוב צחוק. ישבנו ככה וראינו את זה ביחד. כי היה ברור, מתוך ההקשר, וגם לקהל בטלוויזיה היה ברור, וגם להם היה ברור, שאם השכל אומר ככה והלב אומר ככה, לא צריך להוסיף כלום. ברור, אז הולכים עם הלב, מה השאלה? אני אומר, רגע, מה זאת אומרת? אם השכל אומר ככה והלב אומר ככה, אז מה אתה מחליט? אני הייתי מחליט עם השכל, לא עם הלב. אבל שם הוא אפילו לא אמר אני הולך עם הלב, אלא ברגע שאתה אומר שהשכל אומר ככה, והלב אומר ככה, אתה לא צריך להוסיף מילה. זאת אומרת, המסקנה ברורה. וזה היה סימפטום כל כך יפה למחלה הזאת של הדור, והבעיה הגדולה שזה הפך לאידיאולוגיה. בן אדם אומר אני הולך עם הלב, ומבחינתו זה לא קשר, הוא לא מסתיר את זה, להפך. מי שהולך... אחד הדברים הקשים לבן אדם חילוני להבין בחשיבה דתית, למה כולם מתנגדים לעסקה עם דתיים? כמעט כולם. יש אנשים דתיים רגילים לעבוד עם הראש. בניגוד מוחלט לתדמית שיש בעולם, שכאילו חילוניים הם רציונליים ודתיים אמוציונליים, שטות מוחלטת. אחד הדברים הקשים מאוד לחילוניים להבין בחשיבה הדתית, זה הרציונליות המוגזמת שלה. כשאתה עובד עם הראש, בהתאם לערכים שלא באמת מדברים אליך, זה לא ערכי מוסר פשוטים. ערכי מוסר פשוטים כולם מזדהים. אבל על חזיר ופדיון פטר חמור, ולמסור את נפשך ולא לאכול במסעדה כזאת או במסעדה, מה אכפת לך? למי זה מפריע? זאת אומרת, אין שום, הלב אין לו מה להגיד בעניין הזה. ואנשים חילונים לא מצליחים להבין איך אתה מקדיש את חייך ואת מאמציך ואת משאביך ואת מלחמותיך על דברים שהלב לא מדבר עליו. וגם הלב שלי לא אומר כלום, לא רק הלב של החילוני. גם אני, לא, אין, לא, אין לי הזדהות נפשית עם הדבר הזה. ולחילוני מאוד קשה להבין דבר כזה. כי הוא חי בתוך עולם, גם אם הוא לא מגדיר את עצמו פוסט-מודרני, הוא חי בתוך עולם פוסט-מודרני. ובעולם פוסט-מודרני, מי שמוביל אותך זה הלב, זאת אידיאולוגיה, זה לא כשל. פעם זה גם היה נכון, אבל זה היה נתפס ככשל, אני צריך להתגבר על זה. היום לא. היום אם הראש מוביל אותך זה כשל. הלב צריך להוביל אותך. ולכן אתה לא מצליח אפילו להגיד לאנשים, תשמעו, שימו לב כמה אתם אמוציונליים. ברור, כי אני הולך עם מה שאני מתחבר אליו, עם מה שמדבר אליי. כן. זה קושי שהופך להיות קושי פילוסופי. פעם הוא היה קושי פסיכולוגי והוא עדיין היה קיים. היום זה כבר קושי פילוסופי.
זה כאילו תופס אותי שדווקא בציבור זה נתפס הפוך. למה? כי כאילו זה נראה שלהיות חילוני בדרך כלל זה העמדה יותר רציונלית, ולהיות דתי זה העמדה יותר... כאילו רגשית, כי אתה למה אתה מאמין, אתה מאמין כי אתה מחובר, כי זה בסדר, אבל אם אתה באמת בן אדם שכלי, ואני יודע את זה מהחיפושים שלי כשאני הייתי ילד, שהיה נתפס בעיניי, שאם אתה רוצה להיות בן אדם הגיוני, מדעי, אז אתה בוחר במדע, והמדע לא הולך ביחד עם התורה. אם אתה רוצה להיות בן אדם חכם, אז אתה צריך להיות אתאיסט, ואם אתה רוצה להיות בן אדם מאמין, אז תהיה דתי, אין בעיה, אבל זה לא הולך ביחד, כאילו דווקא להיות חילוני נתפס יותר חכם מאשר להיות דתי.
זה אחת ההצלחות של השיח האתאיסטי, זה אותה תדמית שגם דתיים הפנימו אותה. זאת אותה תמונה כזאת כאילו שרציונליות נמצאת בצד האתאיסטי חילוני, והאמוציונליות היא נחלתו של הצד הדתי. אני כופר בזה. עכשיו, זה לא אומר שאנשים דתיים הם כולם שכל פועל. לא, לא, הרבה מהם מדברים שטויות, הרבה מהם פועלים מהבטן, ודאי, כולנו בני אדם. ועדיין השיח עצמו, אני לא מדבר על איש ברחוב, השיח, העקרונות שלפיהם אתה מתנהל, העקרונות הדתיים פי אלף יותר רציונליסטיים מהחילונים. לא מדבר על השאלה אם הם נכונים יותר. אופן ההתנהלות הוא הרבה יותר קר, שכלי ורציונלי, מאשר אופן ההתנהלות החילוני. ואני לא מדבר על האדם, אני מדבר על האידיאולוגיה.
איך אתה מסביר את זה שזה נתפס בדיוק הפוך? זה נתפס כאילו להיות דתי זה להיות רגשי, ולהיות חילוני זה להיות הגיוני.
זו שאלה טובה. אני חושב שחלק ממנה אולי זה אינרציה של שלבים הראשונים של התהליך החילון. היה איזשהו מרד גדול נגד הדתיות המסורתית, הדתיות הלא רציונלית, הדתיות שקופה עליך את הדברים מכוח זה שזאת המסורת. ואת לא מאפשרת לך להטיל ביקורת. כן. ואז מי שמרד נגד זה באמת היה האדם האינטליגנטי, האדם הרציונלי, האדם שמחפש הצדקות, ולא רק מוכן לעשות דברים שההורים שלו אמרו לו. זה היה המרד של ההשכלה, של החילון, של הרפורמציה, התחיל ברפורמציה, אבל עבר בסוף להשכלה ולנאורות ולחילון. ואז מה שקורה זה שכמו שבתופעה שאיתה התחלתי, שאנשים מחפשים בעצם ערכים מקודשים בשביל הזהות שלהם, כדי לפרנס את המשמעות של החיים שלהם, החילון בעצמו הפך להיות דת, הוא איבד את הרציונליות שלו, ולכן, לדעתי, ברמה התפיסתית, עוד פעם, בלי להיכנס לשאלה כמה אנשים רציונליסטים וכמה אנשים רגשניים יש בכל צד, צורת החשיבה, הרבנים פועלים בצורה הרבה יותר קרה ורציונלית ופחות אמוציונלית, מאשר המנהיגים האינטלקטואליים והתקשורתיים וכולי של העולם החילוני. וכנ"ל ימין מול שמאל. הימין הרבה יותר רציונלי מאשר השמאל. בניגוד לתדמית הרווחת בעולם, זה פשוט הפך המציאות לדעתי, הפך המציאות. השמאל זה עולם כל כך רגשני, לפעמים הוא צודק.
תסביר לי שוב את הנקודה.
אבל הוא נורא רגשני בצורת ההתנהלות שלו. תסתכל איך גדעון לוי מתאר לך את האומללים הפלסטינאים, שבחלקם הוא צודק, לפעמים הוא משקר. אבל לפעמים הוא צודק. באמת יש אומללים פלסטינאים. עכשיו אני שואל, אז מה? אז בגלל זה אני צריך לעשות איתם הסכם ולהתפשר איתם טריטוריאלית? אולי אני צריך, אבל לא בגלל שיש אומללים. באומללים צריך לטפל ולנסות ולראות עד כמה אנחנו פחות מאמללים אנשים. אבל למה העובדה שמתאר לי תמונה של איזה אומלל פלסטיני אמורה להפוך אותי מימני לשמאלי?
אז תחדד אותי, תחדד לי שוב את הנקודה. למה להיות שמאלני? אתה טוען שכאילו השמאל הוא בעצם יותר אמוציונלי, אבל נתפס יותר שכלי. למה הפער הזה?
אז אני אומר עוד פעם, אני לא חשבתי זה אף פעם בצורה מסודרת, זאת שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שאולי זאת אינרציה מהנקודה שבה זה התחיל.
מה שהרב, אז בהתחלה מה שאמרת זה על הדתיים. אז דתיים הבנתי, שפעם בעצם, שוב, תגיד לי אם הבנתי אותך נכון.
דתיים וימין ושמאל וחילוניות, דברים קורלטיביים. לא אותו דבר, אבל דברים קורלטיביים. מי שמוביל היום את הימין בישראל זה דתיים.
אבל לא תמיד.
מי שמוביל את השמאל זה חילונים.
אבל זה לא התחיל ככה. ז'בוטינסקים לא היו דתיים.
לא, אני אומר היום, אתה שואל את עצמי היום מה, שואל את עצמך היום מה, איך ההתפלגות. ההתפלגות היא זאת. אני חושב שפעם ימין ושמאל התחלק בין רציונלי ואמוציונלי. החלוקה היא היום.
הבנתי. אז אתה אומר בעצם, אם אני מבין נכון, פעם באמת להיות דתי היה לא כל כך רציונלי, היה בעיקר רגשי. וכנגד זה התחילה הנאורות, והתמרדה כאילו במקום הרגשי שהיה שייך לדתיים, והיא נהייתה שכלית, ולכן היא קיבלה תדמית שכלית. ואז עם הזמן...
זה אילץ את העולם הדתי אגב, לפחות אני יודע על עצמי,
להיות שכלי.
לנסות ולגבש טיעוני נגד, ולא סתם להחרים.
ומצד
שם. אז הוא פתאום הפך להיות יותר רציונלי, לפעמים אפילו מנותק מהתחושות הטבעיות, ככה הרבה פעמים מאשימים את החשיבה הדתית, והם הפכו לדת. והדת הזאת, בשנים האחרונות, זה הדת הפרוגרסיבית, מה שקוראים היום, שזה בעצם ביטוי מאוד קיצוני לטרנד השמאלי הזה, שהיה יותר מתון, אבל הופך לאט לאט לדת. זה פסגתו של התהליך שתיארתי קודם, ואני מקווה מאוד שזה גם סופו, או לפחות איזשהו משבר שיחזיר אותו חזרה לאיזה מסלול שפוי. לא יודע, או אני מקווה.
טוב, זה ניתוח מעניין. אתה אמרת מקודם על זה שבמסלול שלך, או בחיים שלך, אתה שינית הרבה דעות. שאתה מקשיב, ובגלל שאתה מקשיב אתה שומע, ואתה מבין שטעית, ופתאום אתה מתקרב לדעה הזאת, פתאום אתה מתקרב לדעה אחרת, ואתה עובר תהליך, ואתה תיארת את זה שעברת הרבה, מעניין אותי כאילו הרבה דעות האלה. אני יכול להגיד על עצמי שכשאני הייתי בתקופה של בירורים, אז היו תקופות שממש התקרבתי פתאום לחילונות, ופתאום לא הייתי בטוח שאני אשאר, שאני אשמור שבת כל החיים. ואחרי זה, כאילו, ברבות הימים, שקצת יותר התחזקתי שם, ולפעמים זה הלך קצת לכיוון השני, והיה לי מחשבות להיות חרדי גם, כי יכול להיות שזה מה שנכון. והלכתי ממש קרוב לעולמות, והיו תקופות שגם לא הייתי בטוח, ולא ידעתי לאן אני... היום זה קצת אולי טיפה יותר לאט לאט שוקע, אבל גם היום אני פתוח לזה שדעתי תשתנה. מעניין אותי אם זה משהו שקרה גם אצלך, עד כמה אנחנו מדברים על שינוי בדעות האלה?
כן, ברור, זה קרה אצלי לגמרי.
חשבת להיות חילוני?
כן, בטח.
חשבת להיות חילוני?
ברור. הייתי כבר כמעט חילוני, תקופה מסוימת. הייתי עם כיפה, לא ראיתי את הכיפה בשום שלב, אבל הייתי במצב שבו באמת זה כבר היה רק עניין טכני.
וואלה.
וזה היה בתקופת, בעיקר בתקופת הצבא. זאת אומרת, התחיל בגוש כשהייתי, ואחרי זה בצבא, קראתי הרבה ספרי פילוסופיה ולוגיקה, והבנתי שבעצם כל דבר מבוסס על הנחות יסוד, ואין בסיס אמיתי בעצם לשום טיעון, כי אתה תמיד מתחיל עם אקסיומות שהן עצמן לא מבוססות, ולכן בעצם הגעתי למסקנה שאין אמת בכלל, לאו דווקא, האמת הדתית הייתה רק מקרה פרטי, אין שום דבר שהוא אמיתי, ובפרט גם האמת הדתית.
אין שום דבר שהוא אמיתי, או אין לי דרך לדעת מה אמיתי?
לא משנה. לא משנה. בענייננו, אני לא יכול להגיע לשום דבר שהוא אמיתי.
הבנתי, ואז?
ואז בעצם המסלול היה נראה בכיוון של לנטוש. לנטוש את העולם הדתי. באיזשהו שלב, לקראת סוף התואר הראשון, נדמה לי, הלכתי לסמינר ערכים, שם פגשתי את אשתי.
וואלה.
הלכתי לשם מתוך עניין אנתרופולוגי וסוציולוגי, לא כדי לעשות בירורים מדי. ובאמת גם לא התרשמתי במיוחד מהטיעונים ששמעתי שם. אבל בעקבות זה מישהו התלבש עליי והביא אותי לישיבה בבני ברק של בעלי תשובה, נתיבות עולם.
חרדי?
כן, ליטאי. וגם אשתי שכבר שם ככה התחברנו, גם היא כבר הצטרפה לכיוון הזה ובהחלט תרמה את תרומתה לכיוון הזה. ובאיזשהו שלב החלטתי שזה המקום שלי. הייתי בבני ברק, תקופה היינו שם, הילדים היו בחדר, גדלו בחינוך חרדי, עד גיל, חלקם עד ישיבה גדולה.
היית חרדי?
פחות או יותר, אתה יודע, לא בדיוק סטנדרטי, אבל פחות או יותר. נגיד, הבן הבכור שלנו הגיע לישיבה חרדית גדולה, כבר לשיעור ב'. זאת אומרת, גיל 18-19, משהו כזה. אחרים, כל אחד נטש בשלב אחר לכיוון הכיוונים אחרים. ומאז אני מתגלגל, זאת אומרת, הגעתי לתפיסות עולם דתיות אחרות, לא רק במובן של כן ציונות או לא ציונות, זה לא השתנה אצלי אף פעם. היחס לציונות אגב לדעתי לא השתנה אצלי אף פעם. אף פעם לא הייתי ציוני דתי עם הקף. הייתי תמיד ציוני ותמיד דתי, ואני עדיין, ואין קשר בין שני הדברים האלה.
טוב, אתה מתאר אבל מעבר כאילו דרסטי יחסית, חילונות, כאילו קרוב להיות חילוני, ואז מצד שני קרוב להיות חרדי בבום. מעניין.
מה זה בבום? לקח קצת זמן, אבל כן.
זה היה כאילו הריאקציה.
כן.
אז מה היה בבני ברק?
למדתי גמרא, שום דבר שקשור להשקפת עולם לא הייתי מסוגל לשמוע שם, זה הכל ברמה של גנון.
אוקיי, אז איך?
פשוט למדתי גמרא, וחשבתי פתאום שהעולם הזה כן, חשבתי עוד פעם על דרכי, והחלטתי שהעולם הזה דווקא כן מדבר אליי, נראה לי אמיתי באיזשהו מובן. מבחינתי הגמרא החזירה אותי בתשובה, לא הפילוסופיה. הפילוסופיה באה אחר כך. עסקתי בפילוסופיה כבר מישיבת הסדר, אבל היא התחילה לבנות אצלי תפיסת עולם דתית, מה שהתגבש עכשיו בטרילוגיה, כן, לפני כמה שנים, רק אחרי זה, הרבה אחרי זה.
ולמה הפסקת להיות חרדי סוג של?
כי, תראה, אף פעם לא הייתי חרדי לגמרי, אבל התחושה הייתה שיותר קל לתת תיקונים שמאלה מאשר לתת תיקונים ימינה. זאת אומרת, אם אני מגדל את הילדים בחינוך חרדי, ואני ארצה לתת להם תיקונים שמאלה, כאילו להיות יותר פתוחים, יותר קל, מאשר לגדל אותם בחינוך פתוח יותר, ציוני דתי, דתי לאומי, משהו כזה, ולתת להם תיקונים ימינה לכיוון של יראת שמיים.
למה תיקונים? כאילו מצד זה
ש... כי לא הזדהיתי עם אף אחד משני הצדדים. בכל מקרה אני נמצא באמצע, אז השאלה היא איפה ללכת ולאיזה צד לתת את התיקונים.
היום אתה באמצע בין להיות ציוני דתי לבין להיות חרדי?
לא, תמיד הייתי באמצע, אף פעם לא הזדהיתי עם שני הצדדים.
מה זאת אומרת להיות באמצע?
להיות באמצע פירושו שאני לא רואה במדינת ישראל ערך דתי, ואני גם לא רואה בה עבירה. זאת אומרת, אני לא חרדי ולא ציוני דתי בשום מובן. מבחינתי, זה כמו הבדיחה בבני ברק, נורא נהנים לספר את הבדיחה של הרב מפונוביץ', שהוא לא אמר הלל ביום עצמאות ולא אמר תחנון. אז אמרו לו, ממה נפשך? זאת אומרת, אם אתה ציוני דתי, אז תגיד הלל, לא רק אל תגיד תחנון. אם אתה חרדי, אז תגיד גם תחנון. את מה? אז הוא אומר, אני ציוני כמו בן גוריון. גם בן גוריון לא אומר הלל ולא אומר תחנון ביום העצמאות. עכשיו, כולם אומרים שזה בדיחה, וזה לא בדיחה. לדעתי זה סיפור רציני לגמרי.
יפה.
הוא בעצם טען שהציונות שלו היא ציונות חילונית.
כן.
אז לכן הוא לא אומר תחנון, כי זה יום משמח שקמה המדינה, הוא בתור ניצול שואה גם וכולי, אז זה יום מאוד משמח. להגיד לך שרואה בזה ערך דתי, ולכן הוא יגיד עליהם, לא, הוא לא רואה בזה ערך דתי, אבל הוא מאוד שמח שהמדינה קמה. עכשיו, זאת הציונות שלי. ולכן זה לא ציונות דתית עם המקף, וזה לא חרדיות במובן האנטי-ציוני, ואני חושב שהיום אני מגלה יותר ויותר אנשים שהם בעצם חושבים כך, רק צריך להמשיג להם את זה.
אז מה תגיד לטענה הציונית דתית, שאני קצת נראה לי יותר מחזיק ממנה, שתגיד לך שכל דבר שקורה בעולם, הוא מושגח מהקדוש ברוך הוא גורם לדברי לעשות, הוא עושה אותם. ממילא אין אמירה כזאת של משהו שמנותק ממנו או מהדת, ולכן אם זה משהו שהוא שמח, הוא שמח גם בעיני התורה. אז אם אתה לא תגיד, אם אתה לא אומר תחנות, אתה תגיד הלל, כי אתה מודה להשם על זה שזה קרה. אתה לא מנתק.
אני אישית אומר הלל, דרך אגב, כי אני לא חושב שבשביל להגיד הלל זה צריך להיות ערך דתי. אני אומר הלל בגלל שקרה לי משהו משמח.
פשוט זה אותו דבר. מה זה אומר?
לא, זה לא אותו דבר. אני קודם כל הטענה שלך שכל דבר מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא, לדעתי ודאי לא נכונה.
היא לא נכונה?
לא. יש הרבה מאוד דברים שקורים כמנהגו של עולם, לדעתי כמעט כולם. רגע מנהגו של עולם. ולכן אני בכלל לא מקבל את ה... את הממה נפשך הזה שאתה אמרת קודם, זאת אומרת שאתה, הקדוש ברוך הוא חולל את זה, עכשיו השאלה אם זה לצד הזה או לצד ההוא.
טוב, זה לפרק אחר, אני רוצה לעשות זה, לפתוח נושא בפני עצמו שאני לא רוצה להיכנס אליו כרגע. עוד נקודה שאולי רציתי לגעת, אם כבר אנחנו עוסקים בזה, שאתה אמרת מקודם על זה שהרבה קראו לך אפיקורס, כי אתה רוצה להגיד את מה שאתה חושב. אתה אפיקורס?
אני לא מכיר בקיומו של המושג הזה. מה זה אפיקורס? זאת אומרת, מי שאומר מה יענו לן רבנן, אני לא אומר מה יענו לן רבנן, מה שהגמרא אומרת. אבל אפיקורס במובן של העיקרים של הרמב״ם, הרמב״ם החליט על 13 עיקרים, למה אני מחויב לזה? זאת אומרת, הוא החליט, רות גזוק. זאת אומרת, השאלה היא מה נכון, לא מה הרמב״ם כתב. זאת אומרת, אז השאלה, אני בכלל לא מקבל את המושג של סמכות לגבי עובדות. אין דבר כזה סמכות לגבי עובדות. השאלה אם יבוא משיח או לא יבוא משיח היא שאלה עובדתית. או שהוא יבוא או שהוא לא יבוא. עכשיו, ביחס לשאלה עובדתית, אי אפשר לתבוע ממך לאמץ טענה עובדתית בגלל סמכות. אם אתה מקבל אותה, אז קיבלת אותה, ואם אתה לא מקבל אותה, שום סמכות לא תעזור כדי להגיד לך, תקבל אותה בכל זאת.
לכן שלא, אני לא לגמרי מסכים עם האמירה הזאת. כשאני הייתי ילד קטן, ואבא שלי אמר לי משהו, okay. יכול להיות שלא השתכנעתי עד הסוף, אבל אבא יודע, ואני לא יודע.
לא, אבא יודע, ואני לא יודע, זה לא סמכות, זה בדיוק הנקודה.
אז מה זה?
כשאני, אז טוב, זה תורה בפני עצמה, אני חלוקה... אתה צריך לחלק בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית.
לא, אבל בכלל שם זה אותו דבר. זה לא שאבא יכול להכריח אותי לחשוב ככה.
לא.
גם אבא יודע כי הוא יודע חכם.
לא מדובר על להכריח. סמכות מהותית זה סמכות של מישהו שיודע יותר טוב ממך. כמו רופא. אתה הולך לרופא, אתה לא חייב לשמוע בקולו. אבל הוא מבין בזה, אתה לא מבין בזה. אם הוא רושם לך תרופה, מן הראוי, היגיון אומר לקחת את זה.
נכון.
סמכות פורמלית זה סמכות כמו של הכנסת. זאת אומרת, לא, הסמכות שלה לא נובעת מזה שהיא צודקת.
אז אתה מייחס
לרמב״ם. נובעת מזה שהיא המוסד
סמכות ה... סמכות פורמלית.
בדיוק, עכשיו אני אומר...
נראה לי שהדתיים ייחסו לרמב״ם סמכות
אוקיי, מהותית. אוקיי, אבל אני לא מקבל את הסמכות המהותית הבנתי. שלו, כי אני לא חושב שהוא היה יותר חכם ממני בתחומים האלה.
הבנתי.
ולכן אין סיבה ל...
השאלה שאני רציתי אבל להתחיל איתה היא, כשמישהו קורא לך כופר, אתה מרגיש שזה ניסיון לסתימת פיות, או שזה אמירה אובייקטיבית, הוא פשוט שקל את הנתונים והגיע למסקנה שאתה כופר, וזה זה נתון שהוא הגיע אליו, והוא חולק אותו עם העולם.
זה שניהם. קודם כל... זו אמירה אמיתית, זה באמת מה שהוא חושב, לדעתי, בדרך כלל. זה באמת מה שהוא חושב. אבל עצם המושג כופר והשימוש במושג כופר זה איזשהו סוג של סתימת פיות. בגלל שכשאתה משתמש במושג הזה, אתה בעצם אומר, את הטיעונים האלה אני לא מוכן לשקול. הטיעונים האלה הם מחוץ למשחק, הם לא לגיטימיים. אתה לא אומר, שקלתי את הטיעונים האלה, אני לא מסכים. כי אם היית אומר את זה, אז היית מעלה לי את הטיעונים, למה אתה לא מסכים לטיעונים שלי? אתה אומר, לא, לא, אתה כופר, אתה בעצם אומר, אני לא מתווכח איתך, אני לא מעלה טיעוני נגד, אתה מחוץ לתחום, על זה אני לא דן.
אני לא מעלה טיעוני נגד לטיעונים של כופרים?
אז אני אומר, בדרך כלל כשאומרים לי שאני כופר...
זה ניסיון לסתימה.
כן, זה אותם אנשים שאין להם באמת אפשרות להעלות טיעוני נגד למה שאני אומר, ואז אומרים שאני כופר. יש אנשים שמתווכחים איתי, כן. עם טיעונים, בסדר גמור. זה ויכוח.
זהו, כי לכאורה גם אתה תגיד על אנשים מסוימים שהם כופרים.
מה זה? אני לא אגיד עליהם שהם כופרים, אני אגיד עליהם שהם טועים. מי שלא מאמין באלוקים, הוא כופר? אני מניח שכן, אבל מה זה מעניין? אני אומר שהוא טועה.
הבנתי.
זה שהוא כופר זה לא רלוונטי.
זאת אומרת, זה סתם איזה קיצור כזה.
זה מה שהוא חושב, כן. הוא טועה. עכשיו, כשאני אומר שהוא טועה, אני צריך לתת לו נימוקים. למה אני חושב שהוא טועה? אם אני אומר שהוא כופר, אז מה אני אומר? אתה לא לגיטימי, אני לא דן איתך.
הבנתי. כלומר, מה שאתה אומר זה כאילו, אמירה כופר היא להצמיד למישהו איזשהו קטגוריה, ואז ברגע שנתתי לו את הקטגוריה,
כופר זה מי שלא חושב כמוני, זה ה...
מעניין. אז אתה אומר, כאילו, זה כמו שכאילו, פתאום עכשיו, תשמע, מישהו אומר, הוא שמאלני, או הוא ימני, זה כאילו הופך... עזוב, הוא לא איתנו, כאילו,
אין מה להקשיב לו. התיוג מחליף את
הטיעונים. יפה, הזהות מחליפה, כאילו. זה אמירה של זהות, וזה לא אמירה של זה, ולכן, אתה אומר, בכלל, מה להיכנס לזה שהוא כופר, וגם כשאומרים עליי שאני כופר, אתה אומר, אין לזה משמעות. כי אם אני, גם כן, גם אם לא, מה זה משנה, לדבר לטיעון, אל דבר לבן אדם. ולכן, אתה אומר, לא מזיז, לא משנה יותר מדי.
נכון.
טוב, יפה. אני אוהב את התשובה הזאת. נראה, אנחנו נעצור פה. אולי נמשיך את זה בפעם אחרת. תודה רבה, רב. היה ממש מעניין.